היום אני רוצה לעסוק במהויות של הדברים. מה זה תרבות? מה תפקידה של התרבות? ומהי תרבות ישראלית? והבאתי לפניכם כמה פסקאות שעוסקות בסוגיה הזאת, ודרכן אני רוצה להשתמש, בעזרתם אני רוצה להגדיר הגדרות לנושאים שציינתי. כן, נתחיל. הפסקה הראשונה היא לקוחה מתוך עולת ראייה חלק ב' מההקדמה שהרב כתב לשיר השירים שם, וכך כותב הרב: הספרות, ציורה וכיתובה, לצורך העניין הספרות, הציור והפיסול, עומדים להוציא אל הפועל כל המושגים הרוחניים המודבעים בעומק הנפש האנושית. וכל זמן שחסר גם סרטוט אחד הגנוז בעומק הנפש שלא יצא אל הפועל, עוד יש חובה על עבודת האומנות להוציאו. כן? יש כאן בעצם הגדרה מאוד חשובה מה תפקיד האומנות. אומר הרב, תפקיד האומנות להוציא מן הכוח אל הפועל את מה שחבוי בנפש האדם. בתוך נפש האדם יש מושגים, הבנות, תחושות, שאיפות, רצונות, והאדם רוצה להוציא את זה מן הכוח אל הפועל, לתת לזה ביטוי, לגלות את זה. ויש חובה על עבודת האומנות להוציא את זה מן הכוח אל הפועל. להוציא את מה שגנוז, את מה שחבוי בתוך האדם, להוציא את זה מן הכוח אל הפועל. ואני רוצה קצת יותר לספר. למה? למה חשוב להוציא את זה מן הכוח אל הפועל? מה החשיבות לבטא את הדברים? אני מוכן להסביר את תפקיד האומנות. למה זה חשוב להוציא מן הכוח אל הפועל מה שחבוי בנפש האדם? מה יש אם הוא יישאר שם בתוך האדם? כן? יפה מאוד. זאת אומרת, אתה אומר שהצורך לבטא את הדברים, לגלות את הדברים, הוא בעצם לעזור להרבה אנשים לגלות את מה שחבוי בקרבם. יפה. יש למישהו עוד הסבר? כן? מה החשיבות של היצירה? זאת אומרת, אתה אחרי שאתה יוצא מתוך הנחה שזה יצירה ויש לזה חשיבות, אז אתה מסביר למה אדם צריך לעשות את זה ולא לחנוק את זה בקרבו. אני שואל, למה יש חשיבות להוציא מן הכוח אל הפועל מה שגנוז באדם? למה צריך להביא לזה ביטוי בידי ביטוי? למה צריך לכתוב על זה ספרים? למה צריך לחבר על זה שירים? למה צריך לצייר את זה? אתה מרגיש ככה? תרגיש ככה. ואמרנו. מה? הבנתי. אז אתה אומר דבר נוסף, אומנות זה סוג של תקשורת. תראו, כל הדברים האלה מאוד חשובים, אחר כך תראו שיהיה להם משמעות מרובה. החבר הראשון אמר, אומנות מלמדת את האנשים להכיר את מה שחבוי בקרבה, נכון? זו הייתה תשובה ראשונה, תשובה יפה. תשובה שנייה, האומנות היא סוג של תקשורת בין בני אדם. כלומר, אני רוצה לספר לך מה אני חש בלב, ואני מבטא את זה על ידי ביטוי אמנותי. טוב, יש עוד הסברים, כן?
אדם כל הזמן רוצה להתחבק,
להגיע לנפש שלו, להגיע אליה, להוציא אותה חוצה, האמנות מוציאה את המוציאות. כן, כלומר, תשים לב, אתה אמרת נימוק שהוא באופן מהותי שונה מכל הנימוקים האחרים. אם נימוק אחד ושניים מדבר על ההשפעה שהאומן משפיע על אחרים, אתה מדבר על תפקיד האומנות כביטוי עצמי לבן אדם, שעל ידי כך האדם מגבש, משכלל, חושף, חי, בעצם חי יותר את מה שיש בו, נכון?
שלוש, האומנות חושפת ומחיה רבדים נסתרים באדם. טוב, האמת היא שזה דומה לסעיף אחד, אבל אתה אומר, סעיף אחד יותר דיבר על השפעה לאחרים, ואתה מדבר על השפעה לאומן עצמו.
טוב, עוד? כן?
זאת
אומרת, המושגים הגנוזים שיש בהם ערך חיובי חשוב להפיצם על ידי גילוים שעל ידי האומנות. אני מצטער על הניסוחים שהם לא ברמה הכי גבוהה, כי לא הכנתי את זה, אני מנסח יחד איתכם. יש עוד הסברים?
שאלה.
כן. טוב, תשימו לב, אני לא עכשיו עושה, אני מנסה להבין מה שהרב כותב. הרב אומר, כל זמן שיש סרטוטים פנימיים בנפש שעוד לא הוציא אותה מן הכוח אל הפועל, עוד יש חובה לאומנות להוציא אותה מן הכוח אל הפועל. אני שואל, למה יש חובה? שישארו בפנים. אז אחד אומר, כדי שאנשים יכירו את עצמם. השני אומר, זה סוג של תקשורת, אני רוצה שאתה תכיר אותי, אני רוצה להכיר אותך. אנחנו, זה סוג של הידברות בין בני אדם. השלישי אמר, האומנות עוזרת לי לחיות, בעצם, מה ש... שכחתי מה? אורן אמר, זה שזה חיים. ביטוי עצמי שווה חיים. כלומר, מה זה אני חי? אני חי על ידי זה שאני מוציא את מה שיש בי. והרביעי אמר כאן, מישהו, לא זוכר? יש מושגים שבאמת יש בהם ערך גדול להפיץ אותם, כי הם מהירים בעולם, הם מרוממים את העולם, אז יש עניין להפיץ אותם. כן, מה עוד? עכשיו אתה ממציא דברים חדשים, שאני לא אמרתי שזה לא נכון, אבל זה לא הסבר לרב. הרב אומר, יש חובה על האומנות להוציא לי בפנים. בפנים את מה שיש. עכשיו אני שואל, למה אנחנו עושים בפנים את מה שיש?
זה צריך
אותו דבר, לא כל הכל זה לא מוכר בעולם. לא, אתה אומר, זה שאנחנו רוצים להוציא את מה שחברי בקרבנו, זה בגלל שהקדוש הוא ברא את זה. טוב, זה לא מוסיף באמת עוד כיוון מחשבה, כן?
אותם דברים שיושבים לאדם בתוך הנפש, אתה לא יכול להשאיר אותם, כי הם מספיקים לו באורח חיים הרגיל שלו, והמונות עוזר בו לפרוק אותם ולהוציא אותם. לא, אתה לא יכול להשאיר אותם סתם שם.
למה?
כי לא, לא, הם מפריעים לו לחיות.
למה מפריע?
כל מיני דברים אסורים אצלו. לא יכול לנהל את אורח חיים הרגיל שלו.
טוב, הסתד אומר, האומנות כריפוי בעיסוק. שחרור לחצים. טוב.
אומנות שווה שחרור לחצים על ידי ביטויה. טוב.
כן. סעיף ראשון. סעיף שלישי. כן? כן? שואל, אתה אומר?
שואל.
חבר הזה אומר שכן. בואו נעצור כאן, זה מספיק לי לצורך העניין. הגדרתי הגדרה, עכשיו תכף תראו למה ההגדרות האלה מאוד חשובות. אומר הרב אגב, הרב ציודה כתב גם כן מאמר בשם התרבות הישראלית. נו. גם הרב אומר שהמילה תרבות זה מלשון התרבות. תרבית. כלומר, התרבות מטרתה באמת להרחיב, לגלות, להתרבות את מה שגנוז. בפנים האדם יש כוחות, יש רעיונות, יש תחושות, יש שאיפות, הם באופן מאוד גרעיני, כמוס. התרבות היא באה להרבות אותם, להרחיב אותם, לגלות אותם, להופיע אותם בעולם. למה זה חשוב? הסברנו כרגע ארבע טעמים. אבל, עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. הרי בתוך האדם יש באמת דברים טובים, יצרים טובים, שאיפות נעלות, אבל יש גם יצרים רעים. מאז שאדם חטא וחטא אדם הראשון, היצר רע התערב בתוך נפשו של האדם, ובתוך נפשו של האדם יש גם יצרים, תאוות, כעסים, קנאה, שנאה, תאווה, רדיפת כבוד, ועוד הרבה הרבה זבל. האם יש חובה גם להוציא את הזבל הזה מן הכוח אל הפועל?
זה תלוי איך אני מגדיר את תפקידה של האומנות. עכשיו תשימו לב, הטיעון שאתם תשמעו הכי הרבה שטוען בעד חופש היצירה וחופש האומנות, אנשים יגידו, מה זאת אומרת? הרי אלה החיים. זה יש בתוכנו. מה, אתה מתעלם מזה שיש תאוות זימה? אתה מתעלם מזה שיש תאוות נקמה? אתה מתעלם מזה שיש יצרי אלימות חייבויים בנפש האדם? אז אנחנו עושים סרטים וכותבים ספרים שבהם אנחנו רק, זה אומנות. אנחנו בסך הכל חושפים את מה שיש באדם. מלמדים את האדם להכיר את עצמו. למה אתה רוצה לעשות צנזורה? להגביל את חופש היצירה?
שתגיד, אם תגיד שהכל מדע בדיוני, מציירים דברים שהם לא ריאליים, שהם לא קיימים, אבל הרי אתה יודע, זה הכל האמת על החיים. יש את זה בין בני אדם, יש את זה בתוכיות בני אדם, והאומנות פשוט מבטאת את זה, חושפת את זה, מגלה את זה, כי תפקיד האומנות להוציא את הדברים מן הכוח אל הפועל. על זה, שימו לב, אומר הרב את התשובה הבאה. נקרא קודם את הרב, אני ארחיב את ההסברה. מובן הדבר, בואו נקרא את המשפט הבא, שרק את אותם האוצרות שבהיפתחם מבשמים הם את אוויר המציאות, אותם טוב ויפה לפתח. מכל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא בסיני, נתמלא כל העולם כולו בסמים. אמנם אותם הדברים הגנוזים, שקבורתם היא ביורם, להם מתוקנת היתת של הזנינו לחפור ולחסות שעתנו. ואוי לו, למי שמשתמש ביתדו לפעולה הפחית, למען הרבות בעשה. תשימו לב.
אומר הרב,
אכן, יש בתוך האדם גם זבל. כן, צערנו הרב. בתוך כל אחד מתוכנו. יש כאלה תחושות, הרגשות, יצרים, תאוות, כל מה שאתם עושים. על זה התורה אמרה, ויתה תהיה לך על אזניך, לחפור ולחשות צעתיך, והיה מחניך קדוש. הייתה עבודת אלילים, שקראו לה תאור. היא עבודת אלילים הכי שפלה שיש. מה אמרו בעלי התאור? מה, זה לא טבעי? אין לך דבר יותר טבעי ויותר בריא מאשר לפעור. אנחנו מברכים על זה. ברכה מיוחדת, אנחנו מודים להשם שעשה אותנו לקווים, לקווים חלולים, חלולים. נכון. אבל לא להתבלבל. למה אי אפשר לברך ולהתבלל ולהראה בדברי תורה מול הצועה? כי בסוף הצועה היא פסולת. באמת כתוב בספרים שאוכלי המים לא היה להם פסולת. שלפני חטא אדם הראשון לא היה פסולת. כל מה שאדם היה אוכל, זה הכל היה, הכל טוב. פנימיותו של אדם הייתה תורה. כיוון שהרע התערב בתוך האדם, גם כשאדם עסוק בדברים חיוביים, יש לזה ספיקים, יש לזה פסולת. הפסולת הגשמית של המזון, שהיא מסריחה, שהיא מלוכלכת, שהיא מזוהמת, שהיא מפסה חיידקים, שהיא רעילה. למשל, לעובדה שתמיד יש לאדם, גם שהוא עושה דברים טובים, יש לפסולת. פסולת רעילה, רוחנית, מוסרית. והתורה אומרת, יש שיטה, ויתה תהיה לך לזניך לחפור ולחסות שעתיך. נכון, לצערנו יש לנו פסולת. את הפסולת צריך לחפור. ראיתם פעם אדם שבחדר אורחים יש לו אגרטל אחד של פרחים, אגרטל השני הוא שם כל יום את הצורה של אותו יום. צבעים שונים, זה משפשן, זה בצורה של טבעות, וכשמישהו נכנס וסותם את האף, אז הוא מסביר, זה התוצר היומי, זה חלק מהטבע של החיים. אדם כזה מיד תרימו טלפון לאח בתלביה, שיבוא עם אמבולנס, וישים לו שמיכה על הראש, ייקח אותו לתלביה לטיפול עד שהוא ישתחרר מהדברים האלה. כי כל אדם נורמלי בחדר ספרים שם פרחים שמפיצים ריח טוב ומראה נעים, ולמרות שהוא יודע שיש לו פסולת, זה דבר הכי טבעי והכי נורמלי, כל פעם שהוא נזכר לנקבב הולך לזה חדר קטן, סוגר את הדלת, עושה את מה שהוא צריך, ואחר כך מוריד את המים ומנגב ושם ספרי שאף אחד לא ירגיש בכלל שהיה פה פסולת. אם כך לגבי הפסולת הגשמית שסוף סוף נזקיה יחסית מועטים, אז לגבי הפסולת המוסרית, הפסולת הרוחנית, שנאה, קנאה, תאווה, כעס, רדיפת כבוד, שהרעילות שלהם והנזקים שלהם והחורבן שהם יכולים לגרום זה עשרת מונים יותר גרוע מהצורה הגשמית, בוודאי שיש חובה לחפור ולחסות שעתיך. נכון, לא כל אחד מגיע לשער הפרישות והטהרה במסילת ישרים. לא כל אחד יכול להגיע לשער הקדושה במסילת ישרים, שכבר אין לו תאוות ואין לו יצרים, והוא כולו נקי, טהור, עם מחשבות טהורות. רובנו רוצים להיות צדיקים. יודעים מה זה צדיק? צדיק זה אחד שעושה צדק כל הזמן. הוא עומד בחיים, הוא מסנן את כל ההרגשות שלו, את כל החושות שלו. צדיק זה אדם שיש לו תאוות. צדיק זה אדם שיש לו הרהורי עבירה. צדיק זה אדם שיש לו כל מיני נטיות נפש לעשות רע. אבל הוא עומד בפתח ובודק כל דבר. הדברים הטובים הוא נותן להם לעבור החוצה, לבוא לידי ביטוי בחיים. הדברים הרעים הוא לוקח אותם וקובר אותם. ומידת הצדק היא לעשות את ההבחנה בין מה שראוי לקבור ובין מה שראוי לחשוף, לגלות ולהופיע. האומנות שאני אמרתי שתפקידה להוציא מן הכוח אל הפועל, את מה תפקידה להוציא מן הכוח אל הפועל? את אותם מושגים שבהיפתחם לעולם מבצמים את אוויר העולם. מוספים בוסק, רוחניות, קדושה, טהרה, חוכמה, אידיאליזם. אבל מושגים פנימיים, רגשות פנימיים, כשאתה מוציא אותם מן הכוח אל הפועל, אתה מוסיף רוע בעולם, אתה מוסיף זוהמה בעולם, אותם אסור לגלות, להפך, אותם צריך לקבור ולחסות. שבו רגע נראה את כל מה שכתבנו. אומנות מלמד אנשים להכיר את מה שחוו בקרבה. אנחנו צריכים לעזור לאנשים להכיר את כל הרוע שבקרבם וללמד אותם איך לממש את זה ואיך להוציא את זה לפועל. נכון, כולם, כל הפסיכולוגים כותבים שצפייה בסרטי אלימות, קריאה בסרטי אלימות, גורמת לאנשים להיות יותר אלימות. מלמדת אותם איך להוציא מן הכוח אל הפועל את ביצועי אלימות שבקרבם. כל פסיכולוג מתחיל להגיד לך בוודאות שצפייה בסרטי זימה מגבירה את האגרסיביות שבאישיות ואת התאזנות בנפש. ראיתי פעם מחקר מאוד מעניין באנגליה. לאורך כמה שנים לקחו שתי קבוצות של סטודנטים ועשו מיפוי מאוד מאוד מדויק של דפסי התנהגות שלהם, דרך חברים שלהם, דרך האישה שלהם, דרך הילדים שלהם, אנשים בגילים שונים גם. עשו ממש מעקב שנה שלמה כדי לתת לכל אחד איזשהו מבנה אישיות, ואחר כך במשך חצי שנה לקבוצה אחת הראו במשך חצי שנה הרבה סרטים של עריות, ולקבוצה השנייה לא הראו סרטים כאלה בכלל. אחר כך עשו שוב בדיקה של הנמצאים זה מול זה. באופן חד משמעי, פסי ההתנהגות של הקבוצה הראשונה היו יותר אלימים, יותר אגרסיביים, יותר עצבנים, וכמובן יותר פורצי גדרות בתחומים האלה. כלומר, מה שאמרנו פה, שהאומנות מלמד אנשים להכיר את מה שחבוי בקרבם, ועל ידי כך להוציא את זה מן הכוח לפועל, זה נכון! יש רק שאלה, את מה צריך להוציא מן הכוח אל הפועל, ואת מה צריך לקבור? יש דברים שצריך ללמד את האדם לקבור אותם, ללחם נגדם, להחניק אותם. מה? אתה הולך נגד הטבע? כן. אני הולך נגד הטבע הרע. הטבע הרע הוא לא הטבע האלוקי האמיתי של אדם, הוא חיצוני. הוא מחלה כתוצאה מאחר. מה זה טבעי? מה זה נקרא זה טבעי? אלוקים עשה את האדם ישר. זה שהרוע הוא טבעי באדם, זה עצמו מחלה. ואת המחלה הזאת אני רוצה לתקן. הלגיטימציה של כל הרע בעולם, כי זה טבעי, היא לא נכונה פעמיים. פעם ראשונה, מפני שאפילו אם באמת זה היה טבעי, זה לא נותן לזה הצדקה שזה רע. אז אם לו יצויה שנגדיר את האדם, שהרע הוא יצור, אדם הוא יצור מורכב, שיש בו טוב ויש בו רע, עדיין אני חושב שצריך להחניק את הרע ולהוציא לפועל את הטוב. עדיין אני חושב שאדם צריך לעשות הכל של לבלום את היצרים הרעים שבקרבו, ולהוציא לפועל את הצדים הטובים שבקרבו. על אחת כמה וכמה, שאנחנו מאמינים שאלוקים עשה את האדם ישר, ושאדם מעצם מהותו, מעצם טבעו הוא ישר, והוא טוב. היצרים הללו שאנחנו מכירים אותם בתור כוחות טבעיים בנפש, הם ביטוי של מחלה היסטורית עמוקה, שהטוב הושרש, הרע הושרש בתוך האדם. אפשר לתקן. כיוון שזה בא לי בחוץ, אז יותר בקלות אפשר לעקור את זה, ואפשר להפוך את זה לטובה, ואפשר לתהר את זה, ואפשר להפוך את האדם לאדם טוב, להחזיר אותו לצורתו המקורית שבה הוא חי בישרות על פי מה שאלוקים עשה אותו ישר. ולכן מאוד מאוד חשובה הגדרה, לא כל דבר מוציאים מן הכוח לפועל, לא כל דבר נותנים לו ביטוי, גם אם הוא נמצא בפנים. את הרע שבאדם צריך לבלום, צריך לכבוש, איזו גיבור הכובש את יצרו, ואת הטוב שבאדם צריך להביא לידי ביטול, צריך להעמיק אותו, צריך לחזק אותו, צריך לגדל אותו. שנייה, האומנות היא סוג של תקשורת בין בני אדם, נכון? במה אנחנו רוצים להיות מקושרים? לא בצד הטוב שבאנו? נכון? יש גם אגודות של מאפיה, יש גם קשר רשעים, יש גם אנשים שמה שמקשר אותם זה אינטרסים של רשע. האומנם, כך אנחנו רוצים לבנות את החברה? אם האומנות זה סוג של תקשורת בבני אדם, ראוי שזאת תהיה תקשורת שכולה חיוב, שכולה אור, שכולה מתארת את החיים, מרוממת את החיים, מבססת אותם על יסוד הטוב. האומנות חושפת ומחיה רבדים נסתרים באדם. זה נכון. כשאדם מביא לידי ביטוי מה שחבוי בו, זה מתחזק. כלומר, יש באדם תאווה. עכשיו הוא צריך להביא לידי ביטוי כדי שתתחזק. יש באדם קנאה. אז צריך להביא את זה לידי ביטויים שונים ולראות את זה, לדבר על זה כדי שיתחזק. את הצדדים השליליים שבאדם, אנחנו צריכים להחליש אותם ולא לחזק אותם. אנחנו צריכים לקבור אותם ולא להחיות אותם. לגבי כל הצדדים הטובים, המושגים, הרוחניים, האצילים שבנפש האדם, צריך לחשוף אותם, להוציא אותם מן הכוח אל הפועל, כי בזה האדם חי. כשאדם מבטא את הטוב שבו,
אז הוא באמת חי את החיים העצמיים, המקוריים, שאלוקים עשה את האדם ישר, שצלם אלוקים באדם. אבל את צד הזיבורית של אישיותו, את צד החולשה של אישיותו, אין לו שום עניין לחזק את זה, ולהוציא את זה מהכוח, ולבטא את זה להפך. סעיף 4 פשוט, המושגים הגנוזים שיש בהם דרך חיובי, חשוב להפיצם על ידי גילויים של ידי האמונות. בדיוק מפירה זו חשוב שלא להפיץ את הצדדים הרעים. שחרור לחצים על ידי ביטחון. זה דבר מאוד חשוב. אני רוצה להתייחס. נכון? אחד הכישלונות הגדולים ביותר של החברה האנושית זה המחשבה שכשאדם הוא חושב והוא באופן זורם לבטא את כל מה שיש בתוכו, כך הוא נהיה יותר מושלם. זה לא נכון. זה לא נכון. זה לא נכון פעמיים. פעם אחת, מפני שהרוע שבאדם יוצא הפועל, זה לא עושה אותו מושלם. נכון שזה משחרר לחצים. נכון שהרבה יותר קשה לכבוש את מצוות. נכון שאדם שעשו במלחמה נגד היצר, אז הוא מוצא את עצמו הרבה פעמים נטול בקרב. עם מתח, עם תסכול, לפעמים הוא נופל, ושוב קם, ושוב נופל, ושוב קם. ולכאורה נראה ש... כן? יש אנשים עושים החילונים כאלה, הם עושים מה שבא להם. היא אמרה שטוב, לעשות מה שבא. נגיד שבאמת זה יותר קשה לכבוש. האם זה לא עיקר החיים? האם לא הסיכוי היחידי שלנו בחיים הוא שנדע לעשות סתק? ולכבוש את הרע ולבטא את הטוב? אז מה אם זה קשה? אז מה פירוש הטענה אני משחרר לחצים? היום כל הפסיכולוגיה המודרנית, כך היא עוברת, משחרר לחצים. יש לו תאוות, יש לו יצרים, אל תבלום אותה, כי אתה הופך אותו אדם מתוסבך. תן לו! תן לו, בבקשה. השאלה איזה בן אדם יצא מזה? אדם מלא תאוות, מלא יצרים, מלא חולשות. אחר כך אל תתפלא. ותשאל את עצמך, למה זה קורה? למה כל כך הרבה נוער מתדרדר לסמים ולזה ולזה ולזה? מה זאת אומרת, למה? בגלל שחייר, הסברת לו שאדם סוף חופשי, זורם לעשות מה שהוא רוצה. מי אמר? מגיל צעיר לך צריך לחנך את האדם להיות גיבור, ולא לעשות כל מה שהוא רוצה. תחשוב, מה טוב ומה רע. לעשות את הטוב ולברוח מן הרע. מי אמר שהפסיכולוגיה הזאת להיות חופשי זה פסיכולוגיה שבונה אנשים יותר טובים? היא בונה אנשים רעים, כי היא גורמת שהילדים לא יודעים להתמודד עם הרע של הקרבה, והם נעשים בסוף עבדים, נרצעים ליצרים ולתאוות שלהם, וכל החברה יורדת מטה מטה מפני שהיא מאבדת את הכוח הכי חשוב שיש לה, למשול ברע, לשלוט בו, לכבוש אותו. אבל האמת היא שברמה השנייה כל התזה מעיקרה היא שקרית. וכתב על זה הרבה הפסיכולוג הידוע ויקטור פרנקל. מי שחושב שאדם כזה זורם, חופשי, שעושה מה שבא לו, הוא אדם יותר מאושר, יותר שמח, יותר טוב לו, הוא טועה. האדם הזה הוא בכלל. אין לו שום יד, אין לו שום מטרה, אין לו שום הגדרות. וגרוע מזה, שסוף סוף יש לו כמה הגדרות, הוא פה לא יכול ליישם אותן. הוא מתרגל להיות כזה זורם, להיות חופשי.
דווקא האדם שמגיל צעיר לחנך את עצמו למשמעת, למותר ואסור, לקבורה, לקלישת יצר, הוא אדם יותר מושר, אדם יותר מושר, כי החיים זה עשייה והיצירה, זה השלטון, זה החיים. זו שמחת החיים, זו חיפת החיים. זה שהוא ככה פשוט פורס את הידיים והגלים סוחפים אותו, הוא לא מרגיש שהוא חי. הוא לא שמח בחיים שלו. הוא גם אדם ש... כשהוא מחליט לשחות פתאום נגד הזרם, הוא פתאום מגלה שאין לו כוחות לשחות. לשחות. תקראו את זה. אני רוצה, הייתי רוצה פעם להביא לכם את ה... את ה... קטעים תוך הספר, זה אדם מחפש משמעות. מי שמקרא, אז יקרא פה בספר, אז אדם מחפש משמעות. לאט מאוד. תקראו כולכם את הספר. ספר מאוד יפה, חשוב, מאלף. ותראו מה שהוא כותב. הוא אומר, הבריאות הפסיכולוגית של הבן, של הבן אדם זה שהוא דרוק. אתם יודעים, מסכת גיטין, יש אחת ממחלות הנפש הקשות, שם בפרק מי שחזוק אורדייקוס, אחת ממחלות הנפש הקשות זה שיעמום. שיעמום זה מחלת נפש. היא תוצאה של רפיון מוסרי, נפשי, של אדם שבגיל צעיר הפך את עצמו למין חמאה כזאת שהוא זורם. כן, אני רוצה לומר לכם, קח את הדוגמה הכי מגעילה, סליחה שאני מביא אותה פה בשיעור, אבל לצערנו הרב, היא עולה מדי פעם בחברה, משקף זכור. יש היום אנשים שנלחמים מלחמת קודש בשביל להלבין את התועבה הזאת. והטענה העיקרית שבפיהם, מה אתה רוצה? זה גנטיקה כזאת, זה טבע כזה, מה אתה רוצה לעשות את המסכן, אתה רוצה כל הזמן שהוא ילחם נגד עצמו, תן לכל אחד לחיות את החיים הטבעיים שלו. וכמובן שיש פה דבר נורא משתי הסיבות שהזכרנו. סיבה אחת, גם אילו זה היה נכון, הטיעון שזה טבע גם אילו זה היה נכון, זה לא אומר שלא צריך להילחם נגד מחלת נפש כזאת שהיא פורצת בחברה. כי זה החוק. כשאתה נלחם נגד חיידק, אתה מגביל את פשטותו. כשאתה לא נלחם נגדו, הוא פשוט מתפשט. אפילו לא יצויר שיש אנשים כאלה שזה, ברגע שזה לגיטימי וזה חופשי וזה מותר וזה אידיאלי ועושים מצדים ומהללים את זה, פתאום זה תופס פי 4, פי 5, פי 6, פי 8 מהאחוז בחברה. החברה צריכה להגן על עצמו. התופעה היא שלילית. היא תופעה שבסופו של דבר כל החשבונות מאמללת את האנשים, מאמללת את החברה, מחריבה את החברה. אחד מהדרכים להילחם נגד המחלה הזו, זה פשוט להגביל אותה ולדרוש מאנשים להילחם נגדה. והרבה אנשים מסוגלים ללחם נגדה. זה אפילו, אילו הטענה הזאת הייתה נכונה. האמת היא שהיא לא נכונה. אפשר לשאת מזה. אפשר ללחם נגד זה. גם אלה שמודים שפרצותה של המחלה היא תוצאה של כל מיני עניינים גנטיים או כל מיני עניינים אחרים, גם הם יודעים ש... אנשים שהחליטו לצאת מזה וטיפלו בזה כמו שצריך, יצאו מזה. והחברה צריכה, ואז גם הם באופן אישי יותר מאושרים, וגם החברה יותר בריאה. הכניעה אל הרע, בגלל שהוא מופיע כמשהו מהמבנה של הנפש, כאילו זה טבעי, זה הטמטום הכי גדול. כמו שאמרתי, משני הסיבות. א', כי גם אם זה היה נכון, אז החברה צריכה להילחם ולהציל את עצמה, ולא לאפשר לרע להתפשט, ולהדביק עוד ועוד אנשים שיחלו במחלה הזו. והבריאות של האדם זה להילחם נגד הצבעים השליליים שיש לו. זה הבריאות של החיים. ואדם יכול את זה. וגם אדם שיש לו את הטבע הזה, כשהוא נאבק וכשהוא נלחם,
הוא נהיה יותר גיבור, יותר חזק, יותר אמין, שבונה עצמו חיים חדשים בעוצמה יותר גדולה, וזה עיקר החיים. החיים הם מה שאתה בונה, לא מה שהטבע הוליד אותך. אתה צריך לקחת את החיים שלך ולהוביל אותם לאן שאתה מחליט. זה מותר האדם מן הבהמה. אנחנו לא סוסים, אנחנו לא פרות, אנחנו בני אדם. ההבדל בין סוס, פרה ובן אדם, שסוס והפרה הם תמיד יהיו סוס ותמיד יהיו פרה. הם לא יכולים לשנות מצבם. והאדם, גם אם בשלב מסוים הוא סוס, הוא יכול להפוך להיות בן אדם. זה מהות האדם. איך זה שאנחנו מדברים על זה ככה? שאומרים לך אותה שחיובי זה כבר שנקרא ישר התלביע. זה
אני אפילו לא
מטריח
את עצמי,
אבל
לא
מטריח.
אני לא שמעתי.
זה לא שמעתי. אני שמעתי אנשים שאומרים, מסכנים, מה אתה רוצה מזה? הם כאלה, אתה צריך לרחם עליהם, אתה צריך לעודד אותם, אתה צריך לתת להם זה. אבל שאדם יגידו, יגיד, טוב, זה אידיאלי. זה לא שאתה. הוי אומרים, לחושך אור, לרע טוב. אני אקח לך את הלביעה. אתה תמצא שם המון אנשים שיסבירו לך שעכשיו חושך, ושיהפכו אור לחושך ומתוק למר או ההפך. אנשים שהם לגמרי מאבדים את הפרופורציות בחיים, נכון, יש מצבים פתולוגיים כאלה. מה? יכול להיות שיש, אני אפילו לא מטריח את עצמי כרגע לעסוק בזה, זה לא הנושא שלנו. אני כרגע מתמודד בנושא אחר, שלפי דעתי הוא יותר מסוק ויותר עקוד. וזו הטענה שמה שמופיע באופן טבעי, צריך לכבד אותו, צריך לתת לו חופש, צריך לעזור לו להתבטא באופן חופשי. ואני אומר שזה לא נכון. זה לא נכון, כמו שאמרתי, משתי סיבות. א', כי גם אם זה היה נכון שזה טבעי ואין מה לעשות וכו' וכו', אז מה, אם הדבר שלילי מצווה ללחם נגדו? מה זה שאנחנו נשלים דבר רע? אנחנו צריכים לבצר את הרע ולגרום לו להיות כמה שיותר צר וכמה שיותר מצומצם, ולא שהוא ידביק עוד אנשים.
זה ברור,
כן, זה לא כך ברור. והדבר השני זה שהמילה עצמה היא לא נכונה. האדם הוא יצור שהוא יכול להילחם נגד חולשות נפשיות מוסריות, למרות שהן מופיעות בקרבו כאילו בחלק מהטבע שלו. קנאה זה דבר טבעי. אז מה, בגלל זה לא נדרוש מאדם שילחם נגד הקנאה? תאווה חומרית זה דבר טבעי. לכל אחד יש גוף, הגוף תאב לספק את צרכיו עוד ועוד. אז מה, בגלל זה לא לחנך את האדם למשול בתאוותו ולכבוש את תאוותו ולהכיר לעצמו כמה ומתי ואיך ומה מותר ומה אסור וכו'? כל אדם ברדת יודע שזה עיקר מהות חיי האדם, להגדיר לעצמו. ראיתי אפילו בספר המרד השפור של גדי טאו, שהוא יוצא לא מנקודה שלנו, כן? יודעים איזה גדי טאו? אחד מגדולי הסופרים החילונים, השמאלנים, הקיצונים. טאו בבית בספר. אז הוא כתב ספר בשם המרד השפוף, ושם הוא מודה בספר הזה שהגישה הזאת פשטה את הרגל. וראיתי שהוא מצטט, אני לצערי מתחפש, אני לא זוכר את זה בעל פה, אבל הוא מצטט שם אחד מחשובי הסופרים שאמר, התרבות מתחילה במקום שהחברה יודעת להגדיר מה מותר ומה אסור. תרבות שאין בה שום דבר שמותר או אסור, הכל שווה וכל אחד יכול, זה לא תרבות? זה לא תרבות. תרבות אנושית מתחילה ברגע שחברה מסוימת יודעת להגיד זה רע וזה אסור. קודם יש לו שכם יודעים את זה. נכון, זה קוראים אדם כזה בן בלי תרבות, או במילים של התורה, הוא פרא אדם.
יש אנשים כאלה
שאומנם הם
יושבו,
רב יהודה היה אומר שיש הבדל בעברית בין המושג אדם פרא ובין המושג פרא אדם. אדם פרא זה מישהו אדם, אלא מה, הוא מתנהג קצת בצורה פראית. פרא זה בתור תואר, הוא אדם, התואר שלו זה פרא, אבל המילה פרא אדם הוא לא אדם ממש, זה כמו פסדו אדם. כלומר, הוא עוד בשלב הפירי לפני שהוא נהיה בן אדם. יכול להיות תופעות כאלה, שאנשים שהם עוד לא, לפחות מצד ההתנהגות שלהם, הם לא הגיעו להיות בן אדם. ההכרה שבן אדם זה מי שיודע למשול ביצרה ולכוון את עצמו ולהגדיר מה מותר ומה אסור ולפי זה ללכת קדימה, זה האלף בית של מהות חיי אדם. מי שגם זה אין לו, הוא לא בן אדם, הוא פרא אדם.
אדם זה שכאילו אדם בונה את הטבע שלו.
נכון,
אבל הטבע זה דבר מולד.
אני אגדיר את הטבע, אתה צודק. אם הדברים עוד לא מספיק ברורים, אני אגדיר אותם. תראו, באמת אלוקים עשה את האדם ישר. אתם יודעים, חז"ל מספרים לנו שאדם הראשון נברא מהול. כי שלמות האדם זה מהול. והביטוי הזה, שאדם הראשון נברא מהול, הוא בא לבטא את זה שהוא נולד עם כל האיזונים באופן כזה שכל כוחות החיים שבקרבו מלכתחילה היו יכולים להיות כאלה שהם טהורים, שהם עדינים, שהם הולכים אך ורק למגמת הקודש. אבל אדם הראשון חטא, הוא כתוצאה מזה ירדה אנושות ממדרגתה ונולדה תכונת העורלה. מה זה העורלה? העורלה זה שהבשר מתארך יותר ממה שצריך אותו, והוא יש לו עכשיו תאוות לעשות דברים שאין בהם צורך אמיתי חוץ מאשר תאוות הבשר. וזה אותם את שאיפת הקודש. עורלה זה מלשון אטימות. המקום הזה שמבו יוצאת בעצם הופעת חיים חדשים, במקום שהיא כולה תצא מצד הערך האידיאלי של קדושת צלם אלוקים באדם, אחרי שנוצרה העורלה, אז יכולה להופיע עם תאוות, עם יצרים, עם כל מיני דברים. לכן יש לאדם, הייתי מגדיר ככה, טבע ראשון וטבע שני. הטבע הראשון, אלוקים עשה את האדם ישר. ואם היום, עד עיר פרא האדם יולד, אם היום אנחנו כבר נולדים אחרי החטא עם כל מיני יצרים ותאוות, אבל בעומק החיים שלנו הונח הטבע הראשון, נשמתנו הורגת לצורה המקורית שלנו. הטבע הראשון שאלוקים עשה את האדם ישר לא הולך לאיבוד, הוא גנוס בנו, אבל נכון, הוא בפנים, הוא כוחני. יש לנו עכשיו טבע שני. הטבע השני זה יצרים ותאוות. בטבע השני מצווה להילחם ואפשר להילחם. זה כל הזמן הבחנה של שני הדברים שאני מסביר אותם. א', מצווה להילחם. גם זה הקרב קשה. גם זה קרב שאתה לא יכול בו למכון ניצחון עד הסוף. אתה משיך להיל אותו. מי שלא יכול למגר את הטרור לגמרי, לא ילחם בטרור? אז הוא ילחם בטרור, הוא ימגר 90% מהטרור. נגיד שאדם לא יכול ללחם נגד יצרה, אז בגלל זה הוא לא ילחם? אז הוא ילחם, נכון? אין אדם צדיק בעש של טוב ולא יחטא. הוא לא יכול להצליח למגר לגמרי את כל התאוות והיצרים שלו. אז מה? אבל הוא יכול להביא את עצמו להצליח ב-50%, ב-60%, ב-70%, ב-80%, אז הוא ילחם. המלחמה הזאת יש לה יתרון אחד גדול. לא רק שאתה צריך ללחם, אתה יכול ללחם, כי בסוף הצביעה לטוב, לצפת, לאמת שבנפש האדם היא יותר אמיתית, יותר שורשית, יותר מהותית לנפש האדם, ולכן יש לה את הכוח לנצח את הטבע השני ולהחזיר את האדם לטבע הראשון. וזה בדיוק הסולם של מסילת ישרים. יש פה מישהו שעוד לא גמר מסילת ישרים? אז אני מבקש מכם את הדבר הבא. כל אחד שיקבע לעצמו סדר לימוד, שיקח לפחות 3 פעמים בשבוע, מינימום חצי שעה, ללמוד מסילת ישרים. אבל איך לומדים מסילת ישרים? מסילת ישרים לומדים בשני מעגלים. מעגל ראשון, קוראים את הספר בנשימה אחת מההתחלה עד הסוף, שהדבר העיקרי שאתה עוסק זה להבין מה להפעיל את הסולם. מה זה זהירות, מה זה זריזות, מה זה נקיות, מה זה טהרה, מה זה פרישות, מה זה חסידות, מה זה ענווה, מה זה יראת חטא, מה זה קדושה. 9 מדרגות יש שם. אתה קורא פעם אחת את כל הספר מההתחלה ועד הסוף כדי להבין את המבנה של 3 מדרגות הצדיק, של 3 מדרגות החסיד, של 3 מדרגות הקדוש. אחרי שאתה, יש לך את התמונה, איך בנוי הסולם המוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. איך בנוי סולם המוסר הישראלי, מאיפה מתחילים ולאן צריך להגיע? אחרי שאתה מתחיל לקרוא את מסילת ישרים בנגלה השנייה, לאט לאט, כשאתה בוחן עם עצמך איך אתה מיישם יותר ויותר דברים שבתוך הספר. הלימוד הראשון של הספר הוא לימוד שכולו דעת. להבין קודם כל את הסולם, להבין קודם כל את ההדרגה, להבין את השלבים, להבין איך אתה מגיע, מה זה בא לבטא כל השלבים האלה. אחר כך אתה מתחיל בלימוד השני, שהוא ללמוד על מנת לקיים, לשמור ולעשות, כלומר על מנת לבנות את המוסר הפנימי שלך כמה שיותר על ידי הדרכות שבספר. בכל אופן, הספר הזה הוא מלמד אדם איך להתחיל בזהירות וזריזות שהנפש שלו עוד מלאה יצרים ותאוות ולהוביל אותה לאט לאט, קודם כל לנקיות שזה כבישת היצרים, ואחר כך לטהרה, לפרישות, למצב שבו אדם מטהר את הרגשות שלו, מטהר את המחשבות שלו, עד לשאר הקדושה שבה כבר חוזר לו הטבע הראשון. אדם שמגיע למידת הקדושה, שזה המדרגה התשיעית מסילת ישרים, זה אדם שבאופן טבעי הוא רוצה רק טוב, וזה הכנה לרוח הקודש. מי שמגיע לשעה הקדושה, הוא יכול להתרומם לרוח הקודש. כשבאופן טבעי הוא נותן חופש לכל כוחותיו, באופן טבעי הוא רוצה רק טוב. אבל לשם יש דרך ארוכה. ובדרך יש שלבים שהוא רוצה רק, והוא כובש את זה. ואחר כך הוא לאט לאט מטפל בזה, הוא מטהר את זה, הוא פורש את מזה. הרבה טיפולים, ותראו איך מטפלים בזה. אבל למדנו מסילת ישרים, שהוא שני דברים חשובים. א', צריך להילחם נגד הטבע השני, אפילו אם לא מנצחים אותו. אבל אדם באשר הוא אדם צריך להילחם נגד הרע שבקרבו. אחרי שאתה מוכן להילחם, ואחרי שאתה נלחם בו, אתה לאט לאט לומד שגם שם נצח אותו. ולאט לאט להחזיר לעצמך את הטבע הראשון שאלוקים עשה את האדם עכשיו. וגם אם לא ב-100%, ב-80%, ב-70%. אני חוזר לנושא של התרבות. אין שקר יותר גדול, מוסכמה שהיום מאוד מאוד נפוצה בעולם התרבות הישראלית המודרנית, בעולם התקשורת, הספרות. זה אותנטי, זה טבעי. בטכניון, כשלומדים ארכיטקטורה, סטודנטים צריכים לשבת מול אישה ערומה ולצייר, כי הם צריכים להתאמן איך לצייר דברים טבעיים. אז הם צריכים לצייר נוף, בתים ועירום, כי זה טבעי. זה מוח עקום, מעוות, חולני, מפני שהעובדה שדבר מסוים טבעי לא נותן לו שום לגיטימציה. צריך לבחון אותו באמות מידה אחרות. לא אם זה טבעי או לא טבעי. אם זה צודק או לא צודק. אם זה טוב או זה רע. אם זה מוסרי או זה לא מוסרי. ומה שלא טוב, ומה שלא מוסרי, ומה שלא צודק, צריך לקבור אותו, לכבוש אותו, לדכא אותו, ללחם אותו, לרמוס אותו, לקטוש אותו עד הפער. ומה שטוב, ומה שעדין, ומה שטהור, ומה שמוסרי, צריך לפתח אותו, צריך להרחיב אותו, צריך לבטא אותו, צריך לחשוף אותו, צריך לגלות אותו, צריך לבשם את העולם, ולא להסריח את העולם. כמה סירחון, כמה זוהמה, אנשים מפיקים בספרות שלהם, בציורים שלהם, בשירים שהם כותבים, מאחרים את המחשבות, מאחרים את ההרגשות, מהרסים את החיים. אני מסכם. תפקיד האומנות לחשוף ולהוציא לפועל את מה שיש בעומק הנפש של האדם. נכון. אבל דווקא את המושגים שבהיפתחם מבשמים הם את אוויר העולם. מוסיפים קדושה, מוסיפים טוב, מוסיפים צדק. אלה הדברים שאותם צריך להרחיב ולבטא ולגלות. וכל זמן שלא גילו במידה מספקת, עוד יש חובה על עבודת האומנות להוציא אותם מן הכוח לפועל. אבל את הדברים הרעים, השליליים, המזוהמים, שיש בנפש האדם, ויש כאלה בנפש האדם, אותם צריך לדכא, לקבור, להיאבק נגדם, כי זו תפארת האדם, וזו אחריות של כל חברה שרוצה להגן על עצמה. אגב, אני רוצה לתת לכם דוגמה אחת. כשהתחילו עם הסמים בשנות ה-60, הגל האמריקאי היה שסמים בשחרור. אדם שסכן חי בתוך חיים מרובעים, צובים, שבוד, סגור, הכל מוגדר, הכל אפור. אתם יודעים מה זה שאדם יכול קצת לרופא? קצת קראו לזה להשתחרר, לעוף על כנפי הדמיון, לחוות חוויות משחררות. נפלא. כן? עכשיו, זה זכות אלמנטרית של האדם. בבחירות האחרונות הייתה תנועת עלי ירוק, נכון? שהיא רצתה להגיש הצעת חוק לכנסת שהיא החופש בסמים. מדוע? מדוע בכל העולם זה לא התקבל?
בעולם,
וככה זה נהוג? מפני סיבה פשוטה. מפני סיבה פשוטה. כי החברה יודעת שלא רק שזה רע ומזיק לאדם שעושה את זה גורם לחברה כולה להתפורר. זה מדבק, זה מתרחב, ובסופו של דבר מגיע גם להתמוטטות טוטלית של אנשים, אובדן כל יכולת האפשרות שלהם לתפקד בחיים, ובסופו של דבר זה מתפרץ בתור אלימות לאחרים, והדבר הכי נורא, בסופו של דבר סוחרי סמים ציניים הם בשביל כסף מוכנים לדאוג להדביק עוד ועוד אנשים במחלה הנוראה הזאת. בארצות הברית, תדעו לכם, זה ברמה של אסון לאומי. אני זוכר, רייגן, שהוא היה נשיא ארצות הברית, הייתה שנה אחת, אני לא זוכר שנה, אבל אני זוכר את השנה הזאת, שהוא הודיע שהוא מקציב סכום אגדתי, אני כבר לא זוכר אותו היום, נדמה לי אז דיבר על 5 מיליארד דולר או 25 מיליארד דולר, אני לא זוכר, אבל סכום אגדתי ברמה של מיליארדי דולרים בשביל לעשות שנה אחת מאבק נגד הסמים באופן חינוכי.
התקציב הפדרלי הקציב עוגה שמנה מאוד למלחמה נגד הסמים, כדי להבריא אותה, הוא הוכיח את זה שם, שהתלג, הבזבוז התלג הלאומי של ארצות הברית, בגלל המחלות ובגלל כל מה שיש עם הסמים, הוא כל כך גדול, שהוא הרבה יותר מה שהוא מקציב למלחמה נגד הסמים. מה הייתה התוצאה באותה שנה? בסוף אותה שנה עלתה צריכת הסמים בארצות הברית. וזה מראה שאין שליטה על הרע. הרע זה כמו סרטן. מתפשט ומתפשט ומתפשט ומחלק כל חלקה טובה. מי שמוותר לרע בנקודה אחת, ימצא את עצמו בנקודה מאוד רחוקה. אין דבר כזה לוותר לרע. את הרע צריך לקבור עמוק מתחת לאדמה ולחסות אותו בהרבה עפר. אני אומר את זה לגבי הרבה סוגים של רע. אין פשרות עם הרע. כל ניסיון לתת לרע מקום בחיים גורם לו כמו ביצה להתפשט ולסכן את כל החיים כולם. זה משהו מאוד עקרוני, מאוד בסיסי בתפיסת החיים, בתפיסת העולם, גם בפסיכולוגיה של הפרט וגם בהבנת הפסיכולוגיה של החברה כולה. עכשיו הרב נותן דוגמה. עד כאן זה היה עיקרון שהוא נכון לגבי הכל. אני רב נותן דוגמה, ואני אשמח גם להציב כמה מילים לדוגמה שהרב מדבר עליה. תעשוי הנפש שמצד רגשי אהבה הטבעית ונוטלת חלק גדול במציאות, במוסר ובחיים, הם ראויים להתפרש על ידי הספרות בכל הצדדים שבהם מוצאה אל הפועל את הגנוזות. אבל בשמירה יותר מעולה מנטייה לצד השיכרון שיש באלה הרגשות, שמהפך אותה מטהרה טבעית לטומאה מנוולת. אומר הרב, רגשי אהבה טבעית שבין איש לאישה, בוודאי זה חלק חשוב בחיים, במוסר, אצל היחיד ואצל הכלל. איך יכול להיות שהספרות לא תביא לידי ביטוי ותחזק ותוציא מן הכוח אל הפועל ותלמד מושגים שקשורים לזעזועי הנפש שבאים מצד רגשי אהבה הטבעית, הבריאה הנורמלית בין איש ואישה? בוודאי שצריך ללמד אנשים להכיר את עצמם, איזה הרגשות, איזה כוחות נפש אדירים יכולים להופיע מתוך הנאמנות בין איש ואישה, מתוך האחריות שמתפתחת בקשר בין איש ואישה, איזה שלמות של עצם העצמה ובשר עם שרים. מעמד האיש והאישה באים לידי ביטוי כוחות היותר אציליים שיש באדם. אמרה בקידוש שלנה, מאיפה החובה של אדם לאהוב את אשתו? של אישה לאהוב את אדם. יש חיוב דאורייתא לבעל לאהוב את אשתו. יש חיוב דאורייתא לאישה לאהוב את בעלה? או שזה... אם אוהבים, טוב, אם לא, לא. יש חיוב, יש מצווה. מה? דבק לאשתו זה מצווה, אתה אומר. אולי יש מישהו עוד? מישהו פעם למד? קידוש עם פרק ב'? נכון. הגמרא במסכת קידוש עם פרק ב' אומרת שהמקור לחובה דאורייתא של בעל ואישה לאהוב זה את זה, זה מצוות ואהבתה לרעך כמוך. זה לא ברור. אהבת לך כמוך, אני גם חייב ככה לאהוב את החבר שלי. או אם תרצו, אהבת לך כמוך זה כלפי כל איש מישראל. גם את האישה של החבר שלי, אני מחויב כלפיה במצוות ואהבת לך כמוך. אז מה כוונת התורה?
אני חושב שכוונת התורה היא כזאת. מה היסוד של ואהבת לך כמוך? היסוד של ואהבת לך כמוך הוא שבאמת ואהבת כמוך. שבאמת עם ישראל כולו זה נשמה אחת בגופים מחולקים. כלפי אב שלך אתה יכול לחוש את זה שהוא חלק ממך? כלפי הבן שלך אתה יכול לחוש שהוא חלק ממך? ידע לך, כל ישראל אחים. אתם יודעים מה? במובן יותר עמוק, בספר שערי קדושה של הרב חיים ויטל, הוא כותב, ואהבת לך כמוך אפילו גוי. כמובן יותר עמוק, כל בני אדם זה מציאות אחת. אני לא יודע אם יש עוד שפה כזאת בעולם שקוראת ל-human being בני אדם. תחשבו רגע, מה פירוש של מילה בני אדם? פירוש מילולי. שכל האנשים הם בנים של אדם הראשון, כלומר הם כולם משפחה אחת. זה הפילוסופיה שלנו. שה-human being זה משפחה אחת, משפחת אדם הראשון, כולם אחים, וכולם צריכים לאהוב אחד את השני כמו אחים. נכון? יכול להיות מצב נורא ואיום שמתגלים ניגודי אינטרסים בין אחים, וזה מוליד קנאה, והקנאה מולידה שנאה, והשנאה מובילה לרצח. הבל על ידי קין אחים. זה הזוועה הנוראה של המין האנושי, שבמקום לחוש את האחווה, את הקשר, את האחד, את כמוך, היצר הרע של הקנאה והקנאה מתגבר ומגיע עד לכדי רצח. רצח זה המודל של כל מעשי הרצח בעולם. תדעו לכם, כל רוצח הוא בעצם רוצח את אחיו. הוא לפעמים מנסה לברוח, להתעלם מזה. כל רצח של בני אדם בעולם זה המשך של המעשה של קין. זה רצח שלה. אלא מה? אנחנו לא רואים את זה. אנחנו לא מבינים את זה. אנחנו לא חיים את זה. יש מקום אחד בעולם שהקדוש ברוך הוא יצר מציאות נפשית פסיכולוגית שאפשר לחוש את זה ממש חזק. זה מישהו משהו. אני מוכרח לספר לכם מה שנקרא סודות מן החדר, חוויה אישית, אבל אני מספר על זה כי אני חושב שזה דבר מאוד אמיתי ועמוק. ועקיבא, אני מדריך, קומונר, כל מה שאתם רוצים. נתתי עשרות שיעורים על אהבת הרע, על אחריות, על התנדבות, על מסירות. ואחר כך הייתי קומונר, ואחר כך הייתי בצבא, ממקף וסמל, ותמיד עסקתי בסוגיה הזאת, והרגשתי תמיד חובה לתות דוגמה אישית, עזרה הדדית, בדאגה לשני, ולהיות חבר טוב, חבר אמיתי. אני זוכר, אחרי החתונה, פתאום יום אחד, זה ממש בשבועות הראשונים שהתחתנתי, אחת החוויות העמוקות, הגדולות, הראשונות שהיו לי בחתונה, פתאום מצאתי את עצמי, שהדאגה כלפי האישה, מה של אחריות, הרצון שתהיה שמחה, הרצון שיהיה טוב לה, הרצון שכל דבר שיש בעיה לפתור אותו. זה ברמה אחרת. אחרת ממה שאני הייתי רגיל לחיות עם אנשים אחרים. פתאום חשבתי לעצמי שזה הדבר העיקרי שאדם לומד אחרי שהוא מתחתן. כל מה שאתה עושה לאשתך בעצם זה עושה בכל עולם ישראל. לאהוב אותו באותה מידה. להרגיש אחריות כלפה, לרצות שיהיה לו טוב. והקדוש ברוך הוא, אולי זה אחת הסיבות שהוא בנה כך את העולם, שאדם לא יכול לחיות לבד, נתן לו אצלו בבית את היכולת באופן טבעי לחוש מה זה אהבה אמיתית, מה זה אחריות לזולת,
מה זה רצון לשמח את הזולת? מה זה לקחת אחריות על כל הרגשות של השני? צריך ללמוד, מה זה חיי משפחה? חיי משפחה זה הגילוי הכי אידיאלי של חיים אנושיים. התפקוד של איש ואישה ביחד בבית, זה כלפי זה. ואחר כך, בקבלת האחריות על הילדים, זה לא מזה מסירות על ילדים. זה הרי תירוף. מה שהורים עושים שהילדים שלהם חבל על הזמן, זה אי אפשר פער בכלל. תחשבו, תדעי מה הקדוש הוא בעד זה? כדי שאנשים יבינו. זה שהוא הבן שלך וזה הבן של החבר שלך, זה רק עניין טכני, זה רק עניין כמותי. כולנו בני אדם, כולנו בני אברהם, יצחק ויעקב, כולנו צריכים לאהוב אחד את השני ולמסור את הנפש אחד על השני בדיוק באותה מידה. אלא מה? יש דברים שחשים את זה יותר קרוב, יש דברים שחשים את זה יותר רחוק. הבית זה המודל לחיים חברתיים. גם בתוך בית יש חיים חברתיים, בין האיש ואישה. בין הילדים להורים, מההורים לילדים, מהילדים להורים. זה גם כן שבט, חמולה, עם כל מיני ניגודי אינטרסים, בעיות, תפיסות אחרות, צרכים אחרים. יש הרבה סיבות למה בעל ואישה יכולים לריב. שפע אדיר של סיבות. יש הרבה סיבות למה אחים יכולים להתכסח חבל הזמן. למה הורים וילדים חושבים אחרת על החיים? המון סיבות! ושם, בתוך התיבת נוח הקטנה הזאת שקוראה משפחה, שם האדם לומד לחיות. לומד לממש את הטוב, את החסד, את האהבה, את הסלחנות, את הוותרנות, את ואהבת לרעך כמוך! שקודם כל זה קבל כלפי מישהו עצם עצמך ובשר מקצרך, האישה והילדים וההורים, ואחר כך זה כלפי כל אדם ישראל שהוא באמת עצם עצמך ובשר מצרך. ובסוף, במדרגת רוח הקודש של הרב חיים ויטל, תלמיד הארי, זה כלפי כל אדם שנברא בצלם אלוקים. רגשי האהבה הטבעית שבין איש ואישה, זה המקור לכל האהבות בעולם. לכל המוסר האנושי, אתם יודעים כמה הרבה צריך לבטא את זה, לחשוף את זה, לגלות את זה, ללמוד את זה, ללמד את זה, לשיר על זה שירים, לכתוב על זה ספרים, ליצור על זה יצירות. מזה עושים חברה מתוקנת, מזה עושים חברה אוהבת, מזה עושים חברה שמחה, סבלנית, ותרנית, אחראית, עוזרת. כל החיים נבנים מזה. איש ואישה, זה המודל של אחדות, שזכו שכינה ביניהם. מה זה שכינה ביניהם? כי השכינה זה מקור אחדות, השם אחד. הוא ברא זכר ונקבה. הוא ברא שמיים וארץ. הוא המקור האחד לכל החילוקים שיש. ולכן, כשמתגברים על כל החילוקים, ומופיעים את האחדות, השורה שכינה. זה השורה שכינה. שעת השינה זה גילוי האחדות שבריבוי, שבזוגיות, שבניגודים, שבמרחב של החיים. זה זכו שכינה ביניהם. אין סוף כמה צריך הרבה לדבר מה זה חיי משפחה. אחד ההופעות היותר אומללות של החברה האנושית שימינו, אחד הדברים שהוא מבליט בצורה הברורה ביותר את החרפה, את הכישלון, את החורבן של התרבות המערבית, זה התמצאות חיי המשפחה. אין, גמרנו. אין דבר כזה שאני אצטרך לקבל אחריות אחרי אדם אחד. לא רוצה אחריות. מה, ללדת ילדים? המדע היום דואג לכל מיני פתרונות. אבל שאני אצטרך להתחתן, לקבל אחריות על השני, ולאהוב, וללכת איתו עשרות שנים ביחד. למה? אני רוצה להיות ציפור דור. מה זה אני רוצה להיות ציפור דור? אני רוצה להיות אגואיסט, אגוצנטרי, דואג לעצמי, לא חייב לאף אחד שום דבר. לא רוצה להתמודד עם זה שאני צריך שיהיה לי מחויבות משפחתית. לא יודע כמה אתם קולטים את הזוהמה הזו שיש באוויר. לא רוצה להתחייב. איזה לא רוצה להתחייב? הייתה נעשה שלא חייב, לא חייב. לא חייב לאישה, לא חייב להורים, לא חייב למדינה, לא חייב. אתם יהיו כן חייב? לעצמי, דברה המשורר הדגול, טוב למות בעד עצמנו. זה ריקבון, זה הריקבון האנושי שיכול להיות. החורבן הזה של הקשר עם הזולת. אבל, כמו כל דבר טוב, אין לך דבר שאי אפשר לקלקל אותו. אפשר להתחתן עם אישה, ובמקום שכל הזמן תחשוב עליה, במקום שכל הזמן תלמד לחיות את הביחד, בעצם אתה עסוק בתאוות שלך, בנצרים שלך. אתה שוב מסתכל אל האישה כאיזה גוש בשר שתפקידו לספק את היצרים שלך, וכך לוקחת האנושות את הדבר האצילי ביותר, הנעלה ביותר, את הדבר שחזל לימדו אותנו שדרכו השכינה שורה בתוכנו, ולהפוך אותו לזבל בהמות של סוס שמספק את הצהר. ופתאום האישה הופכת להיות אובייקט מיני שכל כל עניינו בעולם זה לספק את התאוות של הגבר. איזה חשיפות נוראה יש אנשים שניגשים לחיי המשפחה כמו שסוחר ניגש לכל דבר שהוא צריך. כן, אדם רוצה לקנות בחנות חפץ. נכנס לחנות, רוצה למעל דוח עניין, כן, עכשיו צריך לקנות טק. טק יוצלם, חפש את הטק הכי יפה, וכל מה שמעסיק אותו זה מה הוא רוצה בדיוק טק, לוקח את הטק, שמח, עכשיו הוא דואג לטק שהוא רוצה, ורוצה לתת החוצה. אני הבין שבחיים אי אפשר לקבל מה שאני רוצה, אני משלם, יצא החוצה. יש אחד, ככה הוא בוחר אישה. חפש! איפה יש האישה שיכולה לספק הכי הצלחה? מצא. זה רק אדם שלם. אתה צריך לספק הצלחה? אתה צריך להיות נחמד אלה. אין בעיה. אני ג'נטלמן, אני אביא פרחים, אני... אפתח אומן, אני מבין שהחיים זה מסחר טוב. כשאני אספק את יצריי, אני צריך גם לספק את יצריי, אין בעיה. נעשה בינינו הסכם, אולי גם נלך לעורך דין, היום זה מודרני, לעשות חוזה אצל עורך דין של המסחר הזה שנקרא אהבה. זה בהמיות. יש אנשים שיכולים לקחת את הדבר הכי נעלה, הכי קדוש, הכי נפלא, ולהפוך אותו לזבל בהמות. וחיי המשפחה שלהם זה פשוט צרכים, כל אחד מספק את צרכה ויש ביניהם הסכמים של סיכום צרכים הדדים. תגידו, נו, וכל אחד יש יצר. וזה תפקידנו בחיים. להבליט את הצד הטוב ולכפוש עד כמה שאפשר את הצד הרע. נכון? אנחנו... זה משהו אחר. כדי שתמצא חן בעינה. זה לא הנושא שלנו עכשיו בחירת בת זוג. יש לי שיעור כללי שהנושא שלו זה איך בוחרים בת זוג. קורא לכם, צריך לבחור בת זוג. שם, מה? שם, השנה. אבל אסור לבחור בת זוג לפני השיעור. רק אחרי השיעור. בעזרת השם, כשנגיע לשיעור אני אסביר בריחות מה זה מציאת חן. אבל אם אתה מבין מאמר חז"ל, שחז"ל מתכוונים שאדם צריך לספק את אבותיו, אז פתאום. זה לא הפשט. בשביל, אני אגיד לך משפט אחד. בשביל שתוכל להביא לידי ביטוי, מיוחד בקשר בין איש ואישה, שדווקא שם יוצא מן הכוח אל הפועל אהבת הרע במובן היותר עליון שלו, הוא קשור באמת להרגשה הברורה שזאת הפעם עצם העצמה ובשר מבשרי.
האחדות הזאת של עצם הצרה וסם, ההרגשה הטבעית הזאת שאני והיא והיא ואני זה דבר אחד, זה מתחזק על ידי כל מיני גורמים שביניהם גם מציאת החן. מציאת החן זה לא הסיבה, זה הסימן. כלומר, אתה יודע זה מה ההבדל בין סיבה לסימן. הסימן הזה הוא מברר את הקשר הנפשי העמוק שיש בינינו. ולא רק זה, אני גם אומר, נכון? מה שנקרא בחז"ל מצוות עונה, זה ודאי חלק מהנעימות של הקשר באיש ואישה. אבל גם שם השאלה אם זה בא מתוך זה שכל אחד רוצה רק לדאוג לעצמו, והוא משלם את מה שצריך, או שהוא רוצה לדאוג לה ביחד, לשלמות, לאחדות. זה הבדל מן הקצה אל הקצה. האם אתה ניגש לשמחה ולבריאות של הקשר בין האיש ואישה עם כל הנעימות שיש בזה, בתור דבר שבו הנושא שמעסיק אותך זה ביחד, או שהנושא מעסיק אותך זה אני. זה עולם נפשי, מוסרי, מעשי, אחר. כן. עכשיו, אומר הרב, זה כאן. ספרות בנושא האהבה, בוודאי. איך יעלה על הדעת שהספרות לא תסוף בנושא אהבת איש ואישה? אהבת איש ואישה זה דבר מאוד מאוד חשוב בחיים. וכל מה שכתוב פה צריך להביא את זה לידי ביטוי. אבל להביא לידי ביטוי רק את אותם צדדים שבהם החיים מתברכים להיות יותר טהורים, להיות יותר קדושים, להיות יותר עדינים, להיות יותר אוהבים, להיות יותר אחראים, להיות יותר מסורים. כל הטוב, כל הנפלא, כל היופי שיש באהבת איש ואישה צריך להביא אותו לידי ביטוי. אבל אותם דברים שהם מבטאים את היצרים, את החושות ואת האבות, שהם ישנם בתחום הזה לכולנו, ואפילו דוד המלך אומר בחטא יחמת נעימי, וכותב ספר נפש החיים, שמאז חטא אדם הראשון, אין דבר כזה שאדם יכול לקיים חיי אישות אך ורק לשם שמיים, ללא עירוב אפילו קטן של יצר. אין דבר כזה. לכל אחד מאיתנו. אלא מה? כמובן, יש הבדל לבין אחד ש-95% זה שם שמיים ו-5% מצד התאווה, ויש אדם אחר ש-99% מצד התאווה ו-1% אחד לשם שמיים. אז זה ברור שיש הבדל גם נפשי, גם רוחני וגם מעשי בצורת ההתנהגות של אדם זה או אדם אחר. אבל זה שיש בקרבנו חולשות ותאוות ואירועי עבירה בעניינים של הקשר בין איש ואישה, זה עצמו לא נורא. השאלה מה עושים? אומר הרב, הספרות היא צריכה לחסות ולהדחיק ולהילחם נגד כל צדדי החושות והתאבות שיש בדברים האלה, ולהביא לידי ביטוי את הגבורה, את התהרה, את הקדושה, את הרוממות, את האחריות, את המסירות, את האהבה, את הטוב, את החסד, את כל הדברים הנפלאים. יש המון דברים נפלאים, אותם צריך להביא לידי ביטוי. בוודאי שקשר בין איש ואישה זה לא צריך להיות טבולה רזה שמכניסים את זה לארון ורק שבוע לפני החתונה מתחילים לדבר עליו. מי שלא לומד איך להיות בן אדם, איך לחיות, איך לאהוב, איך להיות סבלני, איך לוותר, איך להיות אחראי כלפי השני, איך להיות לדאוג לשני, הוא לא יכול להתחתן בכלל. ולא יעזור ששבוע לפני החתונה תחיל לעמוד את הדברים האלה. ברור שצריך את כל הדברים היפים שיש באהבת איש ואישה, לברר אותם, לכתוב עליהם ספרים, לכתוב עליהם שירים, להביא אותם לידי ביטוי. אבל צריך להיזהר, הנה לחלך אותם. נכון. לפני חטא אדם הראשון, והיו ערומים שניהם, ולא התאושש. אפילו חשיפת הבשר לא עוררה שום תחושה רעה, כיוון שהכל בפנים היה טהור והכל היה קודש. אז אפילו הצד הבשרי היותר נמוך, הוא היה כולו טהור וקדוש. אבל אחרי שחדה אדם הראשון, למה מתלבשים? אז הרש"ר הירש מסביר את זה בצורה הכי פשטנית. מפני שחשיפת הבשר זה מבליט את הדומיננטיות של הבשר. אצל הבהמות הבשר הוא זה שגלום. האדם, כיוון שאצלו הבשר הוא מעורב בסגנון, הוא לא רוצה שזה יהיה מה שעולה, הוא רוצה שמה שעולה זה מה שמפנים. ולכן הוא מכסה את הבשר שלו. מה הוא משאיר חשוף? הפנים. הפנים זה החוכמה, חוכמת אדם תאיר פניו, העיניים, המבט, הרצון, החלק העליון, החלק האידיאלי, זה חשוב. זה הצד הפנימי, העיקרי, המהותי של האדם. את כל שאר חלקי הגוף, האדם מכסה. למה? כי הבשר, אחרי ירידת האדם, הוא מעורב בהרבה סיגים, אז על מנת שהסיגים האלה לא יפריעו ולא יצאו לפועל, הוא מכסה אותם. זה לא שהוא מכסה אותם לא קיימים. נכון, אני יודע שמתחת לכיסוי כל היצרים האלה קיימים. הוא יתמודד איתם. איזו גיבור הכובש את יצרו, הוא ידע להתמודד איתם באופן פנימי. אבל בציבוריות, מה שהוא מוציא החוצה, מה שהוא בא לבשם את העולם, מה שהוא בא להיות תקשורת בין בני אדם, מה שהוא בא לחשוף ולחיות הפנימיות, מה שהוא מוציא ערך חיובי בשביל להפיץ אותה, כל הדברים האלה זה רק את הדברים שהם שייכים למהות הפנימית של אהבה, והצדדים היותר מורכבים, היותר מסובכים, שיש בהם צדדים של יצרים וחושות, להם הצניעות יפה, ולהם אנחנו לא חושפים אותם בגלל הסכנות שיש בהם. שאלות, כן. בקשר למה
שאמרנו, שאתה איש ואישה, אנחנו עומדים לכל דבר, לכל אהבה. אבל לאישה נאמר, אהבת גופו, חבדה יותר מגופו. אז אנשים סתם, נאמר, אהבת לך כמוך. לא יכול להיות בן אדם יותר מה שאתה אוהב את עצמך. אם אתה אישה שלך, אתה לא יכול להיות יותר מה שאתה אוהב את עצמך. אבל אתה לא, גם לא חייב לכבד אף אחד, כמו שאתה חייב לכבד אותם.
החובה לכבד את האישה יותר מגופו, היא נובעת ממקומה המיוחד, המיוחדת של האישה בבית. האישה יש לה תפקיד מאוד קשה, מאוד קשה. אפשר גם ללמוד את זה לחיים, כן, תכף אני אגיד לך. במובן מסוים, האמת זה לא הנושא שלנו, עכשיו זה מעמד האישה ביהדות, זה נושא שאני רוצה לדבר עליו, ועכשיו אנחנו גורות בעצם למשהו צדדי, זה לא שייך. אבל אני אגיד את זה שתי משפטים, ואנחנו נרחיב את זה כשנגיע לשיעור שיהיה על מעמד האישה ביהדות. בקשר בין האיש והאישה, האיש הוא הדומיננטי. כי בחיים יש צדדים כאלה וצדדים כאלה. מי שדומיננטי, על מנת שבן זוגו יהיה לו את מקומו, שבמובן העקרוני זה מקום שפר, זה תפקיד אחר, המחבדה יותר מגופו זו עצה חינוכית רוחנית שהיא שייכת לאותה מערכת מיוחדת של קשר בין האיש ואישה. עם כל ה... הרי היתרונות של האישה הם גם במובנים אחרים, גם חושות של האישה. והצורך להפוך את המבנה המיוחד הזה של האישה למשהו שהוא חלק מהחיים המשפחתיים, אבל מביא את החיוב שבו, הוא מביא את הצורך לכבדה יותר מיוחד. אין דוגמה למשל. כתוב בהלכה שאיש ואישה שנופלים בשבי, מצווה לפדות את האישה לפני האיש כיוון שבושתה מרובה. אז מה פתאום אישה יותר מאיש? אתה רואה שלפעמים צדדים מסוימים שיש באישה שונים מאיש הם מחייבים יחס מעדיף, והוא לא יחס מעדיף מבחינה הערכים המוחלטים האובייקטיביים, אלא לפי הסיטואציה הזאת יש צורך אותו דבר מחבלה יותר מאיש. מחבדה יותר מגופו כדי שבאמת איש ואישה יכולים ללכת ביחד. אם אין את המחבדה יותר מגופו, אז באמת עלול להיווצר מצב שאישה היא לא, בתפקיד המיוחד שלה מרגישה שהיא לא מקבלת את הכבוד שמגיע לה. כשהוא נוטע כמו גופו, אז היא עלולה להרגיש שהיא לא מקבלת מה שמגיע לה. רק שייתן לה יותר מגופו, אז היא תהיה שווה לך. אבל שזה צריך בשביל זה לעסוק בסוגיית האיש והאישה, זה לא הנושא של עוד שם. נשאר לנו עוד חצי שורה, אבל החצי שורה זה חצי שעה. אולי בכל זאת 10 דקות אתם מוכנים עוד לתת לי? מסוגלים?
שאלה לא הגונה, מה? כפה למרקה גיגי. אם מקשיבים אתם בעשר דקות הזה, מותר. לא ממשיך. תראו, אני אגמור פה את החצי שורה, למרות שסביב זה צריך להרחיב אולי את החצי שורה ביותר. יש בעיה נוספת שמדברים עליה הרבה בתחום של האומנות. כל מי שמבין באומנות אומר לך, כל התזה שלך לא יכולה לעבוד. כל מה שלימד אתכם עכשיו, אם היה פה אומן, נאמר שלא מתחנך על הדברים האלה, היה לו פרחה גדולה לכל מה שאמרת. הוא היה אומר כאן. הבנתי את כל מה שאמרת, נגיד שאתה צודק, אבל תדע לך, יצירה, אומנות, לא יהיה לך. למה? כי בסוף מה שהסברת לי שאתה רוצה יצירה מטעם. יצירה עם צנזורה. כלומר, אתה אומר לי בראש מה ליצור. אתה לא מבין? יצירה דורשת חופש. יוצר, זה לא אדם. כן, ברוסיה היו דברים כאלה. הכתיבו לאנשים על מה לכתוב שירים, על מה לכתוב ספרים. לא היה לזה שום ערך אומנותי. זה בסוף דבר פובליציסטי. יצירה צריכה חופש, האומן הוא צריך לחוש את מה שיש לו בפנים ולבטא זה מתוך שחרור. אם אתה עומד מעליו עם קטלוג, זה מותר וזה אסור, זה מותר וזה אסור, זה כן וזה לא, זה כן וזה לא, לא. חנקת אותו, הוא לא יכול ליצור. שמעתם את הטענה הזו? כן. מה? בדיוק העניין. שכיוון שיצירה זה צריך להיות כישרון טבעי, הוא צריך להופיע באופן זורם, באופן חופשי, באופן טבעי. שימו לב, אומר הרב דבר מאוד לא פשוט, שימו לב, הטענה הזאת במידה רבה באמת צודקת. איך מיישבים אותה עם כל מה שאמרנו קודם? מרב פשוט מאוד, רק אנשי קודש רואים להיות שרי קודש. מה זה אנשי קודש? שימו לב, אנשי קודש זה אנשים כאלה, כן, שייך לשער הקדושה מסילת ישרים, שתיהרו את הנפש שלהם מיצרים ותאוות ברמה כזאת, שכשהם יוצרים יצירה חופשית, אז יוצא רק טוב. אני אתן לכם דוגמה ידועה. חיה ויניש לביסום ובפוריה. נו, יש אנשים, פורים, צריך להתבשם. אני מודיע לכם. סכנה נוראית להתבשם בפורים. שנים רבות. לא העזתי להתבשם, וגם היום אני לא מתבשם. ודאי לא כמו שיש. מצד שני, יש גדולים, ידוע עליהם, אם מתבשמים בפורים, חבל הזמן. אני עצמי, אורך השם, זכיתי כמה פעמים להיות במחיצתה של אנשים גדולים שהתבשמו, שמעתי דברים שלא שמעתם אוזן לעולם. וגם אני לא שמעתי את זה מאותם אנשים כל השנה כולה, חוץ מאשר פה. והיו כבר מצבים שזכיתי להיות אנשים גדולים ובדקו את הפה ודיברו 6-7 שעות רצוף. אלא מה? מה על זה? זה מאוד פשוט. כשאדם יפסם, בדרך כלל כשאדם פיקח, אז גם כשעולה לו להגיד כל מיני דברים, יש לו רמזורים, הוא יודע מה להגיד ומה לא להגיד. אדם בר דעת זה אדם שהוא יודע מה להגיד ומה לא להגיד. מה קורה לאדם שהתבשם? הרמזורים לא עובדים.
וכל מה שהוא מרגיש, הוא שופך. עכשיו, סכנה גדולה. אדם שיש לו בלב גם יצרים, גם תאוות, גם חולשות, שהוא מתחיל לפתוח את הפה, ואין לו את היכולת לשלוט במה שהוא אומר, יכולים לצאת אל הפועל דברים נוראים רעים. ולכן,
סכנת נפשות להתבסס.
כי אם אדם אחר כך בציבור יקי את כל הקי שיש לו בתוכו, אז יש לפעמים שהוא מקיא את הקי הפיזי, צריך בין נקי והולך. אחר כך אדם מקיא את הקי הרוחני שיש בו, ואומר כל מיני דברים מכוערים, זה אי אפשר לבוא. זה אחר כך מרחף, והמטטה לא לוקח לו. זה נורא, אחר כך הוא לא יכול לחיות עם זה. אדם שבסה אמר דברים מכוערים, דברים זה, הוא את המושג שלו לא יכול לקחת הרבה שנים איתו אחר כך. לכן, אתה לא טהור בפנים, אל תתבסה. אותו דבר זה יצירת אומנות.
נכון. מי אמר שכל אחד יכול להיות אומן? אדם שיש לו בלב חושות, יצרים, תאוות, כעס וקינה, הוא לא יכול להרשות לעצמו יצירה חופשית. כי יצא לפועל הרבה סיגים והרבה לכלוכים. ולכלוכים אסור להוציא לפועל. אתה רוצה להיות אומן? קודם כל שם תתאר את עצמך, תקדש את עצמך. אנשי קודש ראויים להיות שרי קודש. מי שתוכיותו מלאה, עדינות, אצילות, אהבה, קדושה, טהרה, והוא כבר כבש את יצריו. יצריו כרושים בעוצמה כזאת שהם לא יוצאים ככה סתם לטייל. הוא באמת במעמד כזה שהוא יכול ליצור יצירה חופשית, והכל הוא קודש. אתם יודעים שאחד הדברים המדהימים אצל הרב זצ"ל, שהוא כתב המון, ורואים מהמחברות שלו, בלי מחיקות, בלי מהדורות, יש אנשים כותבים מאמר תורני, יש מהדורה כאן, זה אתה רואה מחיקות, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, עד שהוא הצליח להגיע למשפטים שהוא עושה. אצל הרב אין לו מחיקה. זה היה שפך את נפשו. הרב היה לו מחברות גדולות בבית, וכמעט כל יום היה מתקשר, וכותב, כותב, כותב, מה שהוא מרגיש, מה שהוא חושב, מה שזה, כותב. כותב בלי סוף. רב, כתב, אני לא יודע, נדמה לי שבינתיים הודפסו כבר קרוב ל-40 ספרים. המעיין שאי אפשר בלי מחיקות. למה? מה שיוצא לו מהלב זה קודש קודשים. אדם רגיל באמת לא יכול ככה. צריך לכתוב ונסנן ונתקן וזה, ואם יש לו כל הזמן סיגים הוא באמת לא יכול להיות יוצר. יצירה אמיתית, אני מסכים, היא דורשת חופש, היא דורשת שחור, היא דורשת זרימה. אז מי שיש לו בלב טהרה, קדושה, עדינות, אצילות, יכול להיות אומן. יכול לתת חופש להרגשותיו, למחשבותיו, לרגשותיו, לתת להם ביטוי. מי שבתוכו יש הרבה כיעור, שלא יכתוב. ואני כבר ראיתי כמה פעמים אנשים שכתבו דברים יפים. ובתוך זה היו מעורבים במחילה רפש וצועה. אז אם אתה לא יכול להוציא דברים יפים בלי שבתוכם יהיה רפש וצועה, אז תסיכו. כי הכלל צריך להישאר את הדברים שכשמוצאים אותה חוצה הם משריכים את העולם, אותם צריך לקבור. צריך להוציא החוצה עד מה שמבצם את העולם. ומי שיכול להוציא את זה לפועל, זה מי שבאמת הוא כבר קבר את הדברים האחרים כל כך חזק, שהוא באמת יכול ליצור באופן חופשי ולהוציא לפועל רק דברים טובים. כן?
בצלניות, כי אותו הגדרה, אני יכול לשמוע רק, אבל לשמוע רק בן אדם שהוא דתי, שהוא מדבר מתוך השקפה של תורה. נכון? או שזה יכול להיות בן אדם שהוא פשוט בן אדם מוסרי מאוד ו... יש לו מידות טובות, הן לא באות, הן לא באות בלי קשר לתורה.
אני לא מכיר מספיק מסורה של אנשים חילונים.
חילוני בדרך כלל זה השקפת עולם. אם השקפת העולם שלו לא באה לידי ביטוי ביצירות שלו, קשה לי להאמין. ברמה עקרונית, אני מסכים איתך שיש אנשים חילוניים שיש להם מידות טובות, יש להם שאיפות טובות. השאלה בסוף, כשהדברים נכתבים, מה יש שם? האם אדם כזה יכול להביא לידי ביטוי רק את הטוב שיש לו? אבל כל מיני דברים שהם לא טובים, לא יביא אותם מדי פעמה. יכול להיות שהוא עוסק בתחום מאוד ספציפי. אני יודע, יש שירי ארץ ישראל, שכתבו אותם אנשים לא דתיים, אבל הם עסקים אך ורק בביטוי היחס והקשר והרגשות של ארץ ישראל. אני חושב ש... יפים, אלא מה, אני אגיד את האמת, הרבה פעמים ממצא שירים כאלה שהם באופן ללמוד יפים, אבל יש איזה מילה או שניים שהייתי משנה, טוב, אתה אומר, נו, נבלע את זה. אבל, ברמה עקרונית, צודק, זה יכול להיות. ברמה מעשית זה מאוד מאוד נדיר, כי בסוף נפש האדם היא אחת, והחילוניות זה לא רק היעדר אמונה. החילוניות זה איזושהי השקפה, תפיסה, השתגלות המציאות, שיש לה הרבה השלכות. ובדרך כלל זה כן בא לידי ביטוי במחשבות, במחודים ספר. אני הרבה פעמים, למשל, אני מוכרח לומר, נגיד סופרת ילדים כמו דבור העומד. יש לה סיפורים מדהימים. בפרט עכשיו, אחרי שיד בן צבי לפחו לעצמם את המשימה, והם מעודדים כתיבת סיפורים על תקופות היסטוריות ודמויות היסטוריות בהיסטוריה של הציונות החדשה. זה ספרים שאני מאוד רוצה לתת לילדים שלי לקרוא, ספרים נהדרים, ספרים מאוד חשובים. מצד שני, יש בזה בפסול. לא, תבין, אתה עכשיו, אז מה לעשות, אז הרבה פעמים פשוט אשתי עוזר רק, קורא את זה וקורא את זה. או שקורא, או שמוחגת, או שעושה טיפקס, או כבר ידים זה יותר דלים, כבר מסמנת להם על איזה דפים מדלה. אבל זה בעייתי, כי בסוף גם למשל, זו דוגמה של סופרת שהיא סופרת נהדרת, ושהיה לה כוונה נהדרת, ושכותבת דברים נהדרים, והספרים שלה, יש לה כמה וכמה ספרים, הדמויות היסטוריות, באמת ספרי מופת, שאי אפשר לא לקרוא אותם, כי יש שם באמת לא רק תיאור עובדות, אלא יש שם גם מרגשות יפות, תחושות אידיאליסטיות, והרבה דברים מאוד יפים, שמאוד בונים את הנפש, במובן החיובי שלה. הבעיה היא שתמיד מפוזרים גם קצת פירורי רע לאור כל הדרך. ואז תמיד אתה שואל את עצמך האם לתת לילד הרבה מזון חזק ובריא, אבל יש שם קצת פירורי ציוני. האם זה טוב או לא טוב. כן. טוב, אז נעצור בשלב הזה.